יאללה, בואו, אנחנו מתקדמים. אז למדנו איש ואישה, גמרות שונות, מדרשים שונים. ראינו את התירוץ של הגמרה, שכשכתוב 40 יום קודם שהוולד נוצר, בת פלוני לפלוני, אז זה זיווג ראשון. ואילו מזווגים לאדם לפי מעשיו. ומה שכתוב, שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, זה זיווג שני. ראינו את ההסבר של הפשטנים, על פי הפשט, בעלי התוספות, שאמרו שהכוונה נישואים ראשונים, נישואים שניים. ראינו את פירושו של המאירי, שאומר זיווג ראשון לפני גיל 20, זה בת הכל, כפי אותה גזרה קדומה, קודם שהוולד נוצר, שהרי האדם עדיין איננו בר עונשין, לפני גיל 20, המתחתן צעיר, ואז זה באמת בת הכל, וזיווג שני אחרי גיל 20. ואז זה לפי מעשיו, כי זה כבר נהיה חלק ממשפט הגמול, השכר והעונש, קרי, האישה אשר תהיה לו, זה כבר נכנס למנגנון המשפט, שהרי הוא כבר בר עונשין, ואז מזווגים לאדם לפי מעשיו, אחרי גיל 20, ראינו את השיטה השלישית, את הארי הקדוש, שאומר זיווג ראשון. גלגול ראשון. נשמה חדשה באה לעולם, פעם ראשונה, זיווג ראשון. בת הכל, זיווג ראשון, גלגול ראשון, ואם האדם לא סיים לתקן בפעם אחת, אז הוא חוזר בגלגול, ויצאה עם בעל אישה ויצאה אשתו עמו, חוזרת עמו בגלגול, ואז זה נקרא זיווג שני, על פי מעשיו. אותה אחת, כלומר, בגלל מעשיו, בגלגול הקודם, לפי מעשיו, עכשיו זה יהיה יותר קשה, שהכיתרוב קיים עליו, שהכריח את אשתו לחזור עמו, לא תמיד הוא זכאי לאפשרות הזו, אבל כשזה קורה, אז בעצם הוא זוכה אליה. אם הגדיל להרשיע, לא יזכה שתחזור עמו, בגלגול שני, אבל אם יש צד שהוא זכאי שהיא תחזור עמו, אז היא תחזור עמו, אבל יש הרבה יותר איסורים עד שזוכים לזה, והרבה יותר עבודה, למרות שאכן היא בת זוגו. שהרי אישה מלכתחילה, אומר הארי הקדוש בשאר הגלגולים, לא אמורה להתגלגל, האיש מתגלגל. האישה, יש לה את התיקונים שנמצאים כבר שם בעולמות העליונים, אבל האיש שלומד תורה, אז אין כוח התורה יכול להיפגע באש הגהנום, ולכן הגבר נצרך אל הגלגול, מה שבדרך כלל אישה לא נצרכת לו. טוב, זה יותר מורכב מזה מן הסתם, כי היום שנשים לומדות תורה, אולי האיזונים משתנים, אבל בכל מקרה, ויצאה אשתו עמו, זה מה שאומר הארי, שמצאנו בנישואים שניים, יכול להיות אדם יותר מאושר ויותר מתוך שמחה, מאשר האיסורים שהיה לו בנישואים ראשונים. אז גם בנישואים שניים, אדם יכול לקבל את בת זוגו. רק ששוב, אם זה גלגול שני, אז ממילא זה יהיה יותר עם קושי, עם אתגרים, עם קריאת ים סוף, אבל ודאי שאחר כך יזכו לאהבה ואחווה שלום ורעות. אז זה מה שראינו, ואז דיברנו על זה קצת וכו'. אז אנחנו עכשיו רוצים להתקדם. אמרנו שרשי אמר זיווג ראשון, לפי מזלו. זיווג שני, לפי מעשיו. ורשי לא פירש את דבריו. אז אמרנו שייתכן שברשי יש פתח לפירוש נוסף, שאותו נראה עכשיו קצת בצורה מפורשת, שבת הכל שמכריזה בת פלוני לפלוני, זה לא גזרה, אלא זה ייעוד. כלומר, זה פוטנציאל שזקוק למימוש. מי ארגן? משהו. לא, לא, משם, משם. לא, לא, ואז מה אתה עושה אתה? אה? כן. ראשים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני הכנתי את התערובת, אז יצא לי טוב. תודה רבה. אבל הנחת את הסוכר במקום המתאים, זה לא ישר את הפיגועים. טוב. כן, אמרתי, אולי זה העומק של רש"י, תכף ניתן מפרשים שאומרים את זה. יש כאן פוטנציאל, בקיצור, נו, כמו כל דבר, שניתן כמתנת שמיים, שהוא זקוק למימוש. זה לא גזירה שזה חייב להיות ככה, זה ייעוד. יכול להיות שהשם כתב לך שאתה תתחתן עם בת זוג מופלאה, אישה מדהימה, שחבל על הזמן. אבל יכול להיות שאם על פי מעשיך, אתה לא תבחר נכון, ובשל מעשיך השליליים, אתה עלול לפספס את הייעוד שלך, כמו שראינו ברן, שאמר שמותר לארס אישה בחולו של מועד, שמה יקדמנו אחר ברחמים. כמו כל פוטנציאל, האדם עלול לא לשמוע אותו, ולא לקבל אותו. עכשיו, מי אומר את הדבר הזה? אז במקור 12, תראו, הרבי שכר איילנבורג, בעל פירוש באר שבע, חי לפני כ-350 שנה, תלמידו של הלייבוש והסמע, ספר מאירת עיניים, אומר, עד האמרין, ענה בזיווג ראשון, ענה בזיווג שני, ראיתי בו פירושים רבים שונים, ולא ישרו בעיניי, ולכך לא כתבתים. והמחובר שבעיניי, הוא דעת חכמי האמת, כלומר הוא מביא מהסוד, כי קודם יצירת הוולד, יכריזו הזיווג המתייחס אל נפשו, והוא הזיווג הראשון. אך אחרי בוא לעולם, והגיע את נסו, חתונה, ידינו כפי מעשיו, ואם זכה יתלנה, ואם לאו, יעבירו ממנו, ותינתן לאחר הטוב ממנו, והוא זיווג שני לפי מעשיו. כלומר, כאן אנחנו רואים שבתוך הסוד נמצאת גם אמירה, שזיווג ראשון, זיווג שני, יכול להיות גם באותו גלגול, ולאו ביחס לשני גלגולים שונים. ויכול להיות, כמו שהוא מביא פה, שהזיווג הראשון זה באמת מה שמוכרז בבת הכל. ואתה עלול לפספס אותו ברוע מעשיך. ואז אתה מקבל זיווג שני, לפי מעשיך. כלומר, אתה עלול לפספס את בת הכל. איפה זה כתוב הדבר הזה כדי שנרגיש שאנחנו אומרים פה דברים ודאיים? בזוהר הקדוש. אז לכן הבאנו את 13. אומר הזוהר הקדוש במפורש את הדבר הזה. בוא נסתכל פה, יש לי גם פה. בסדר. בנימיני, לא נתתי לך, אבל שעת הדחק. אומר הזוהר הקדוש, כשהנפשות יוצאות מזעיר ונוקבה, יוצאות נפשות הזכר והנקבה ביחד. כשיורדות לגן עדן, הן נפרדות בהיכלות גן עדן. נפש הזכר בהיכל הזכרים, נפש הנקבה בהיכל הנקבות, ומשן הן יורדות לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מזווג אותן אחר כך בעולם הזה, ואומר, בת פלוני לפלוני, ולא ניתן עניין הזיווגים לאחר, אלא לקדוש ברוך הוא לבדו. שהוא יודע זיווג שלהם, לחבר אותם כראוי, כמו שראינו במדרש, אשרי אדם שזוכה במעשיו. אתם רואים? צריך לזכות בזה. זה לא מובן מאליו שהגזרה תתממש בך. אשרי אדם שזוכה במעשיו. אם תרצו, מזווגים לאדם לפי מעשיו, זה יכול להיות הצד האחר של האלו ואלו דברי אלוקים חיים. כדי שתקבל את בת הכל, אתה צריך לזכות לפי מעשיך. והולך בדרך האמת, כדי שתתחבר נפש הזכר בנפש הנקבה. כמו שהיו מתחילה למעלה בשורשן. כי אם זכה במעשיו, ועל ידי כך זכה לזיווגו האמיתי, זהו אדם שלם כראוי. כי זהו שלמות האמיתי. כמו שכתוב, זכר ונקבה ברעם, ויקרא שמם אדם, הם שני החלקים של אותה יצירה. יראו שניהם יחד נקראים אדם אחד שלם. אבל אם חס וחלילה לא זכה לבת זוגו, פספס, אלא לאישה אחרת. אם היות שהוא שלם, וזה משפט חשוב, אם היות שהוא שלם, אבל אינו כראוי. אז כמו שאמרנו מקודם, הנה זה מפורש. ההחלטה האלוקית שפלוני בת פלוני מתאימים להתחתן מעת השמי, גזרה, הנהגת הייחוד. זה נשגב מבינתנו ולכאורה אין לנו יד בדבר. אלא שכאן מתאזנת הנהגת המשפט, הנהגת הבחירה, כמו בכל נושא בחיים האלה, יציאת הגזירה מן הכוח אל הפועל תלויה במעשה האדם בבחירתו. אז כאן זה ממש מפורש. עכשיו, אז הוא מקבל זיווג אחר, והזוהר מדגיש, גם הוא יברך מתחת לחופה יוצר האדם, לא יהיה דבר שקר שם. לכן הזוהר אומר, אם היות שהוא שלם, אפשר גם עם נשמה אחרת, שהיא זיווג שני, שהיא לא הבחינה המקורית שלך, להגיע לשלמות ולברך יוצר האדם. אינו כראוי, נכון, כקריאת ים סוף, תהיה שם יותר עבודה, יהיה שם יותר עמל, יהיו שם יותר אתגרים בזוגיות הזאת, אבל בסופו של דבר, יברך יוצר האדם ויזכו לאהבה ואחווה שלום ורעות, למרות שהיא לא בת זוגו. כלומר, לא צריך להיבהל. הדברים הקדושים האלה חשובים מאוד, משום שהם פוגשים הרבה זוגות עייפים, מתסכולים ומתחים ברבות השנים, ואין זוג שאין לו קשיים ומתחים, וחלילה, מי שמכיר את הדברים האלה, ישר מתחיל לחשוב, אולי זה לא בת זוגי, אולי טעיתי. זה ספק שזה חתיכת עמלק שנכנס ללב, אחרי כמה שנות נישואים, זה יכול לשבור אותך. יכול לשבור אותך. כי יש התמודדויות קשות על הדרך, בבניין השלמות הזוגית. יש, חבל על הזמן. לכולם. ואדם חלילה יכול להיכנס לו מחשבות כאלה של קירור. לכן הזוהר הזה הוא מאוד חשוב. מצד אחד הוא אמיתי איתך. הוא אומר לך, תעלו לפספס. ואתה יודע מה? זה לא כזה נורא. עם עבודה נכונה ועם עבודת מידות והסתכלות נכונה, תוכל לברך יוצר האדם ברבות השנים. ולא צריך באמת להיחלש ולהרגיש שבאמת זה טעות. זה לא סוף הסיפור. אנחנו מחוברים לקבלה חזק עכשיו. תיקח אותנו לרציונלים, זה היה צריך בתחילת השיעור. אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. כן, אנחנו רוצים לבנות איזשהו איזון בין הנהגת המשפט לבין הנהגת הייחוד, תפקידנו מול תפקידו, ולראות איך ניתן ליצור שלמות, גם אם יש הווה אמינה של פספוס, זה כבר פה, אנחנו על ציר אחר. זה... הרמח"ל ממשיך את הקו הזה ואומר דברים מטורפים. אוצרות רמח"ל, עוד כף. תראו אצלכם, עניין האסירים והיחידים. אומר הרמח"ל, כי הנה כתוב, אלוקים מושיב יחידים ביתה. והרי זה סוד גדול. כי הנה ידענו, לא כל אחד נוטל בת זוגו. ואם כן ודאי, הנשמות הן משורשים חלוקים, איך התחברו? זה לא הזיווג, איך התחברו? אך סוד העניין, כי מלבד השורש אשר לנשמות, כן, שהזכרים והנקבות נפרדים וממתינים בגן עדן ועד שזה יורד ונכנסים בדמות זכר ונקבה, מלבד השורש האמיתי הזה של בת הכל, יש להם בית נוסף. בסוד מבית אביך. המפורש בראיה מהם לפרשת כי תצא. וביות שתי נשמות ראויות להתחבר, לצורך בחינת תיקון אחד, יבנה להם בית חדש. כי הוא עומד להתחדש לפי הצורך במלכות. וסודו, ויעש להם בתים. בית יעשה לחשב, והוא דבר יכול להתחדש. אפילו שלא כסדר הנמצא כבר במאורות. לכן בית חדש ימציא הקדוש ברוך הוא לנשמות האלה. ובבחינת בית זה נמצא ביניהם חיבור. וסוד זה אלוקים מושיב יחידים ביתה. הוא קרא מיחידים, כי הלא יחיד בלא בת זוגו. הם לא מתאימים, הם לא מתאימים. יחידים. ואף על פי כן. אך יש אחרים, הוא מוסיף, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחבר בני הזוג, ואז נאמר ההמשך, מוציא אסירים בכושרות, חיבורים כאלה, כי כל אחד מהם אסיר, כלומר, בזוגיות אחרת. אבל צריך לשבור משהו. ואז צריך בכי וישירות, כעניין אוריה, החיתי. זה מצבים נוספים. בכל מקרה, אומר הרמח"ל, זה בעצם אולי המקור הכי חשוב בסוגיה, אם תרצו. הוא מפתח את הזוהר. כן? הזיווג ראשון, זה בת הכל. כל מה שאמרנו על זה עד עכשיו. זיווג שני, אלוקים הושיב יחידים ביתה. חיבור נשמתי, השונה מהחיבור המקורי המולד, הקדוש ברוך הוא מסייע לזוג לבנות בית חדש. הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. מסייע להם, התפיסה הזאת היא באמת מאזנת. בין הנהגת המשפט להנהגת האיחוד. מהשם אישה לאיש. בואו נגזור אולי כמה מסקנות מהדברים האלה. ככה נפקמינות למעשה. אז קודם כל, כל החלוקה הזאת בין אופי החיבור הרוחני שלי ושל אשתי, זיווג ראשון, זיווג שני, לפי הרמח"ל, היא כמובן לא צריכה להשפיע לא על הרגשות שלנו וההחלטות שלנו, לא בחירת בת זוג ולא לאורך חיי הנישואים. זה ברור. גם אם נניח לפי הארי הקדוש, שהיום כל הנשמות הן מגולגלות ולא נשמות חדשות, כלומר כולם, רובם ככולם, היום לפי הארי, אני חוזר רגע אחורה, הם זיווג שני, כלומר לפי מעשיו, כקריאת ים סוף, זה לא אומר שזה לא מאת השם. זה לא אומר שזה לא מהשם אישה לאיש. ופה זה דבר שצריך לחדד אותו. זה שהארי אמר את מה שאמר, זה שהרמח"ל אמר את מה שאמר, זה לא אומר שאם הפסדת את בת הכל, אז בעצם אתה לבד עכשיו, בזיווג השני, לא. הזיווג השני גם, בורא עולם שם לגמרי. גם אם פספסת וטעית, בורא עולם גם שם, מאחורי הטעויות שלך. הנהגת האיחוד עובדת שעות נוספות, לבנות לך בית חדש, כפי בחירתך החופשית.
בדיעבד.
כן, אבל בעזרת השם, יהיה טוב, יהיה טוב מאוד אפילו. כלומר, מהשם אישה לאיש, זה לא רק בזיווג ראשון, זה גם בזיווג שני. אז זה נקודה חשובה. עכשיו ברור שאנחנו לא באמת נכנסים עכשיו לנסתר מאיתנו מאחורי הפרגוד ועושים חישובים תוך כדי דייטים או תוך כדי חתונה, איפה אני עומד איתה פה. זה השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. לא עושים את כל החישוב הזה, זה ברור. כי יכול להיות כל זה זה כאן, זה בירור של בית מדרש, כי שאיתו באים עם תודעה נכונה, לכלל העניין של הנישואין, עם האמונה, עם ההשגחה, ומערבבים את הכל יחד ליצירת תפיסה שלמה. כי יכול להיות שאדם מתחתן עם זיווג ראשון שלו, הקלה, בת כל חבל על הזמן. כאילו אין יותר טוב מזו. ובכל זאת, מה קורה להם? הם רבים כל הזמן. לא חבל. גם מתנה אלוקית אפשר לקלקל. אפשר לקלקל כל דבר. לכן זה שקיבלת זיווג ראשון זה לא ערובה שהכל יהיה בסדר. אם אין עבודת מידות, אז אדם יכול לפספס גם את הזיווג הראשון. להתגרש ממנה, ואחרי 3 שנים לחזור אליה. שהוא מבין איזה טעות הוא עשה. בתנאי של לבנתיים, כמובן. בתנאי של לבנתיים, שאלתי שאלה כדי שאני אקח שלוק, תגידו. ותנאי שני, שלא התחתנה עם אחר כמובן. כן. אז הרמח"ל הזה הוא אולי הכי חשוב. מושיב יחידים ביתה. על ידי עבודת מידות נכונה, יבנה להם בית חדש. אהבה ואחווה ושלום ורעות. העיקר זה היראת שמיים שלנו. לגשת לזה בצורה נכונה, עם אמונה בהשגחה, עם הבנה שאין מקום יותר נפלא לעשות טוב מאשר לחיות בבית משותף. אין מקום יותר נפלא מזה. לעשות טוב, לראות את הטוב. זה לב ליבו של הבית. אם יש את זה, אז בעזרת השם בונים בית חדש מכל נקודת התחלה שהיא. עכשיו שימו לב. קיים בחברה שלנו היום פער גדול בין שתי תפיסות עולם בסוגיה הזאת. חבר קצת למציאות. מצאנו בחברה פער בין התפיסה, תפיסת השידוכים הנהוגה במגזר החרדי, לבין תפיסת השידוכים הנהוגה במגזר החילוני. ואפשר לומר שזה ממש שני דברים שלא נפגשים. כל במודל החרדי, השידוך נעשה מתוך מגמה לכוון לבת הקול. רוצים לשמוע את בת הקול, לכוון לבת הקול. זה לא משהו שמתחיל מהבחירה החופשית שלנו. הם הולכים על הקצה האחד, שאומר מהשם ישאל איש. לכן הוא לא צריך עכשיו להשקיע, לבנות את הפן הרגשי, בדייטים ארוכים, ולהגיע לאהבה, וממש ככה. ולא, איזשהו בסיס תורני משותף, שנוגע לחלומות רוחניים משותפים. כמה דייטים לא יותר מדי, בדרך כלל מספיקים מבחינתם, כדי לשמוע את בת הקול. כי אם הקול זה בת קול, ואם הכל זה מהשם ישאל איש, ואין לנו חלק בדבר הזה, והכל זה משמיים, ואין פה בחירה, לכן אין הרבה מה לבדוק את זה, ולבחון את זה. אם בקריטריון הרוחני אנחנו זורמים למקום משותף, אז בעזרת השם. לכן ההורים עושים את כל הבירורים לפני, איך היא, מה היא, עושים המון לפני, כי ההורים יש להם ניסיון. הם יותר אולי יכולים לשמוע את בת הכל מאשר השטויות שיש לי בראש. וכל הדמיונות שיש לי. לכן יש המון משקל למחשבת ההורים בשידוכים הללו, וזהו. ואם יש התאמה רוחנית סבירה, טובה אפילו, אז ממילא לא צריך להתעמק בחיבור רגשי גבוה, האהבה תבוא מאליה עם הזמן, ויהיה בסדר. כלומר, אני מתאר את זה כדבר חיובי עם נגיעות שליליות, נכון? מצד שני, יש בזה יתרון עצום בתפיסה הקיצונית הזאת. למה? כי, אה? לא לבחוש, כן? וגם שהאמונה בהשגחה ובבת הקול, בלי פלפולים, הם לא שומעים, לא שומעים את השיעור הזה. האמונה בבת הקול, נקודה. אין פלפולים, אין אפשרויות אחרות. היא כל כך חזקה. בהשגחה הפרטית ובלי זיווג ראשון, זיווג שני, לא נכנסים לזה. זה נותן כוח ברגעים קשים. גם אם הזוגיות תחווה משבר, הרי שבסוף האדם יש לו אמונה שלמה, שמת השם הייתה זאת. זה נותן כוח ברגעים קשים, להמשיך לעבוד, להמשיך לתקן. לכן יש פחות אחוזי גירושים בחברה החרדית, בחברה הדתית. לעומת זאת, במודל המודרני חילוני, השידוחים צומחים מלמטה, מלמטה למעלה. אין מקום לא להתערבות אנושית, בטח שלא הורים, גם לא להתערבות אלוקית באהבה שלנו. אנחנו. נבדוק אם אנחנו מתאימים. בורא עולם, אל תתערב. זה שלנו לגמרי. ואנחנו מחפשים את האמת, האהבה ואת החיבור. והדבר הזה כמובן גוזר על בני הזוג חיפוש מעייף ומייגע. וצריך לגור כמה שנים בבית משותף, לראות שזה באמת זה ו... כל כך עייפים אם בכלל מתחתנים בגיל 35-40, גם אז העסק לא כזה ברור. משום שהאמונה בבת הכל לא נוכחת בזוגיות הזאת. ולכן אין כוח לעבוד בימים קשים. ולכן האצבע קלה על ההדק של הגירושים. אז זה הקצה האחר שלוקח את הזוגיות למקום של רק בחירה, רק אני. ויש לזה מחיר. כלומר, יש יתרון וחיסרון בכל מחשבה. בכל זרם. אפשר לראות את זה בהזמנות לחתונה. יש שנוהגים לכתוב, גברת רבקה, תתחתן, נסיים את הגדר קודם, לא? מזל טוב לנישואי בנינו היקרים, יוסי, יוסף, עם בחירת ליבו, רבקה. עם בחירת ליבו. כלומר, הכל זה מתחיל מהלב, מלמטה למעלה. לעומת זאת, בזמנות חרדיות, מזל טוב, פייגי, עם אמרם, אז מה אומרים? עם בחירת גורלו, עבג, הם כותבים. עם בחירת גורלו. כלומר, או יש אומרים, עם בחירת גילו, כלומר, מזלו. כלומר, הצלחנו לכוון לבת הכל בעזרת השם. יש כאלה כותבים גם עבם. שזה, לא, אולי. זה עם בחירת משפחתו. רחמנא ליצלן. זה אפילו לא בחירה שלהם. יש כאלה גם, קוראים... מה?
זה נשמע רע.
מה?
זה נשמע
כבר דין. אה, בסדר. אמרנו, מה לומדים?
נשמע מעיין.
למה? יש יותר טוב מגזר הדין האלוקי, שרואה את נשמתי ויודע מה טוב לה, זה גם בסדר. אבל זה קיצוני, כמו שתיארנו מקודם. אז האמת היא לשלב, בין עם בחירת ליבו, עם בחירת גורלו, הבג, לשלב, הבלג, הבגל, כן, משהו כזה. לחבר בין שתי השיטות, מצד אחד אמונה יוקדת, בתפקיד ההשגחה, ביצירת הזיווג, וגם אם צריך בית חדש, אז בית חדש. מצד שני, הבנה שיש לנו מקום גדול בתפקיד שלנו, בחיפוש שלנו, שיהיה אמיתי, וגם אחרי הזוגיות, אחרי החתונה, להמשיך להשקיע, ליצור את הזיווג, לחבר אותו. יש לנו תפקיד גדול לשמור על הנס, לשמור על המתנה האלוקית הזאת. אז השילוב בין שתי ההנהגות הוא האמת, בין שתי ההזמנות. אז תכלס, מתי צריך להתחיל לחשוב על חתונה? תנסו, לא? אז מתי צריך להתחיל לחשוב על חתונה? מה אתם אומרים? מתי? לא
בחיים,
גיל. לא יודע. איך אפשר לדעת שבאמת... הלוואי שנשמע. אז כמו לכל דבר, אתם יודעים את זה, שלכל דבר בחיים יש את התזמון הפנימי. זה כמו שעון שבת. אתה מדליק עכשיו, זה נדלק פה, עוד שעה זה נכבה, נדלק שם, עוד שעה נכבה פה, נדלק שם. בורא עולם מדליק לך כל מיני מנורות על הדרך. ואתה צריך רק מודעות עצמית לשמוע את האורות שנדלקים, בכדי ללמוד את התזמון הפנימי שלך. וכאן חשובה מאוד מודעות עצמית, לשמוע את האורות. ברור שבחור בשיעור א' מגיע לישיבה, בכלל לא מדמיין את הדבר הזה, כי התזמון הפנימי שלו אומר לו, למה תורה היה בן אדם? אחר כך, שיגיעו הימים, ידלקו אורות, והתזמון הפנימי יעשה את שלו. ממש כמו שכשאדם מגיע לשיעור מסוים, נגיד שיעור ת' כבר מסר את נפשו על התורה. שיעור ת' אומר, טוב, אולי כבר הגיע הזמן לעזוב את הישיבה, כי הרי ישיבת הסדר זה לא עד שיעורי. אז הוא מגיע, נגיד, שיעור ת' זה לא רמז. הוא מגיע שיעור ת', ואז באמת הוא מתחיל להרגיש שהוא רוצה לצאת ולפעול למען עם ישראל. אשריך. אז זה הזמן שלך. אם אתה שומע את הקליק הזה בנפש, ואתה לא שומע על התזמון, להישאר עוד שנה יהיה מריחה רוחנית מבחינתך. וממילא ההתקדמות לא תהיה שם אפילו מעיסה. לכן חשוב מאוד בחיים ללמוד לשמוע את התזמון הפנימי, ביחס לכל דבר. כלומר, להאמין לרגשות שלנו, להאמין לקולות, להאמין למה שצף ממני. צריך להאמין לזה, לא להתפלפל יותר מדי, להאמין למה שבוקע, כי זה בוקע. הקדוש ברוך הוא יודע להעיר את זה. שאלה אם אדם יודע לשמוע, סיגל את עצמו להיות עם אוזן קשובה. אז כמובן, זה דברים פשוטים, אני לא מחדש, אבל כמה דוגמאות לזה שהשעון כבר מתקתק לכיוון חתונה, ושהתזמון הפנימי מתחיל להפזיק אורות של חתונה. אז קודם כל, כמובן, שאדם מתחיל לראות זוגות נשואים והוא מרגיש צער. לא סתם קנאה, משהו יותר עמוק. הוא הולך לחתונה של חבר, והוא מרגיש צער שהוא לא שם במקומו. הוא כאילו ממש מרגיש איזשהו, צביטה! הצביטה הזאת היא אור שהשם מאיר לך, שהשעון מתחיל לעבוד, התזמון מתחיל להתעצם בדרך. נקודה נוספת זה שאדם מתחיל להרגיש בודד, סתם ביום יום שלו, אומר, שמע, אני מוקף חברים פה. אין לי קשר עמוק. אבל יש לך פה כל חברות, את הכל, כולם אוהבים אותך. הוא מתחיל להרגיש בדידות, למרות שהוא מוקף. חסר לו קשר עמוק. משהו שאין לו עם אף אחד אחר. זה צלילים שמתחילים לבטא שבאמת אתה מתחיל להיפתח לחצי השני שלך, שהוא נקודת העומק שאותה אתה מבקש. כי באמת בשלב מסוים חיי הרווקות זה לא קל. רווק הוא אדם חצוי, בלי להיעלב. הוא אדם חצוי. אחרי החתונה אתה רואה את זה. אתה פתאום מסתכל אחורה על חייך כרווק, אומר, תשמע, הייתי חצי בן אדם. הייתי חצי בן אדם. ממש רואים את זה בעיניים.
גם בגודל.
לא, תלוי. תלוי עם איזה עדה התחתנת. אתה יודע, זה כמו ששאלו את הבן איש חי, תלמיד של הבן איש חי. שאל אותו אם עכשיו מתחילים להציע לי שידוך. עם איזה עדה כדאי לצאת יותר? אז ספרדיה או אשכנזיה. אז מה ענה לו הבן איש חי? תן לו להיות קצת עדתי. אז הוא אמר, תלוי מה אתה מעדיף, העולם הזה או העולם הבא. ככה הוא אמר. והמבין יבין, בלי לרמוז כלום. לא, כי אני חשבתי הרבה על הבדיחה הזאת. זה נכון, אגב, זו תשובה אמיתית. כי היא נדרשת לכמה פנים. אפשר להתפלפל בזה. אפשר להתפלפל עליה. תפלפלו עליה פעם באיזה רגע שהוא לא יום ולא לילה, בין לבין בלימוד, אתם תגיעו לכל מיני מחשבות. יש פה כמה אפשרויות. האם אתה הולך לכיוון של האוכל, או לכיוון של מי תופס קצר? יש פה כמה היבטים. בכל מקרה אתה ממש רואה את זה. שבעזרת השם אחרי חתונה, מתקיים בך שאתה עכשיו לומד אישה ונושא תורה. מה שקודם לחתונה אמרת לעצמך, אפשר יחיים בצברו ויעסוק בתורה, ילמד תורה ואז יישא אישה. אבל אחרי החתונה זה מתהפך. אתה פתאום רואה שזה היה רק חצי מהאמת. פתאום אתה רואה שיש מהלך אחר לגמרי. ללמוד אישה ולישא תורה. מתוך ההשתלמות. אתה נושא את התורה במדרגה חדשה, מתוך מודעות עצמית אחרת, למי שאתה. זה תהליך מופלא. מופלא ממש, אני אומר לכם. אם אני משווה את עצמי היום, אני לפני החתונה, אני לא מגזים, אני הייתי אוטיסט. בכל מיני היבטים, לא נפרט עכשיו, למרות שהייתי נורמלי. אבל כל כך הרבה דברים טובים יכולים לקרות בעזרת השם, על ידי למידה זוגית, על ידי התבוננות, של טוב, ושאתה באמת משלים את עצמך באזורים חסרים וכן הלאה. אז זה הנקודה השנייה, שאדם מרגיש בדידות. אתה מרגיש פתאום בגלות, למרות שאתה בישיבה, והכל נראה בסדר. נקודה שלישית, שהיא לתזמון, זה שאדם רואה את האחיינים שלו. הוא גם רוצה כן משפחתי כזה. הם לא רק מציקים מעצבנים או חמודים, אלא הוא פתאום מרגיש שהוא רוצה גם להרים אחד כזה משלו. כלומר, יש איזה בשלות שאדם כבר יכול לקחת אחריות על מהלך כזה. זה גם דבר שיכול... אה? כן, לא משנה מי. בואו נזכור, מה שלמדנו פעם בהבדלים, שיש הבדל בין איש לאישה בעניין התזמון. זוכרים?
שלמדנו. זה הצטה מאוחרת. אצל אישה זה מגיעים מאוד קטן.
למה? כי דיברנו על פי הפסיכולוגיה, שבכל גיל יש קונפליקט שצריך להיפטר למען הקונפליקט הבא. גיל הנאורים, קונפליקט הזהות. כשהסתיים קונפליקט הזהות בעולמו של הגבר, הוא גואב האישי וידע מי הוא, מה הוא רוצה, בגדול, ובנה את עצמו פחות או יותר, הוא מסוגל להתפנות לקונפליקט האינטימיות. כלומר, עם מי יחלוק את זה? כך הוא אצל האיש. אבל אצל האישה זה לא כך. נשים, חלק מגיבוש קונפליקט הזהות, כרוך בקונפליקט האינטימיות. וזו נקודה חשובה. דיברנו עליה פעם. אישה יכולה עוד לא סגורה על עצמה, עוד לא השלימה את קונפליקט הזהות, וכבר היא מאוד רוצה להתחתן. אומרים לה, אתה עוד לא. עוד לא נגמלת מטיטול. מה את מדברת על הדברים האלה עכשיו? לא, היא רוצה. למה? כי אישה היא לבנה. דיברנו. היא מקבלת את תורה מהשמש, מהגבר שלה. וביחד עם בעלה, היא תשלים את גיבוש הזהות. זה שונה. אמרנו, דיברנו, זה נפקא מינה לדייטים. אתה בא, יורה עליה שאלות. איך הבית שלך, איך החינוך שלך, איפה הילדים ילמדו, מה את רוצה, זה, 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 אתה על הכל חשבת פה בישיבה. וקחת עם החבר'ה, גיבשת את הזהות, ואתה רואה שיש דברים שהיא לא סגורה על עצמה. היא לא בטוחה, אני לא יודעת, אולי ככה, אולי ככה. לא, לא חשבתי על זה, אתה אומר, היא לא סגורה על עצמה. מה זה זה? היא לא רצינית. אני צריך איזה אחת שלמדה מדרשה איזה 5 שנים, ככה איזה גמרה הולכת על 2, עם גמרה עם חצאית, שככה תהיה, תרביץ בי תורה. לא, לא, זה גם יכול להיות נחמד, אבל לא. לא, בסדר, בעיה. אלא זה בסדר. אישה לא אמורה להשלים את קונפליקט הזהות לפני קונפליקט האינטימות. אבל אצל גבר, חלק מהסימנים זה שהוא את קונפליקט הזהות מרגיש שהוא כבר מתחיל להיות מאחוריו. כל השטויות שהיו לו בראש, כל הבלבולים, כל ה... הוא מרגיש כבר שהוא מתחיל להיות מאורגן. בתפיסת עולמו, בתפיסת החיים, מול ההורים, מול עצמו, מול התורה, לא משנה. זה גם יכול להיות התחלה טובה. קיצור, כל התחושות האלה ביחד יכולות להעיד שבאמת מפעם באדם רצון להתחתן. לפעמים זה יכול להיות רצון בוסרי, הבזק. אבל צריך לחכות עוד קצת. לפעמים הרצון האמיתי ניזון מדברים לא אמיתיים. אחד אומר, נמאס לי להיות בבית. ההורים שגעים אותי, האחרים לוקחים לי את החדר כל שבת. די, כמה אפשר? נדפקתי יותר מכולם. האחים הגדולים שלי התחתנו. נשארתי שם, נופלים עליי, בית קטן, יאללה. תן לי להקים את הקן שלי. לא, 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 לא. לא, לא ככה. צריך להיזהר. אדם בוסרי, לא בגלל שיקולים. שבאמת שזה יגיע ממקום אמיתי. מתזמון פנימי אמיתי. עכשיו, לפעמים כל עניין החתונה מפחיד את האדם. הוא רק מתחיל לחשוב על זה ומתחיל להזיע. אז כמובן שזה סימן שזה לא הזמן, באמת. הוא פוחד שזה יפגע לו בלימוד, יפגע לו בזה, יפגע לו בזה, יפגע לו בזה, יפגע לו בזה. כנראה שזה לא הזמן שלך. אם זה הזמן שלך, לא היית מתפלפל כל כך הרבה. זה מצד אחד. מצד שני, יש תופעה שיש לדבר בה. והיא תופעת הרווקות המאוחרת. רווקות מאוחרת. יש הרבה מה לדבר בעניין הזה. לפעמים אדם, התזמון פעיל דופק וחי. הוא בשל לחלוטין. אבל מכל מיני סיבות, הוא לא יוצא. הוא לא מתחתן. יש משהו, כל מיני היבטים. לפעמים רווקות מאוחרת היא תוצאה של פחד, כתוצאה מנישואים כושלים של הורים, הוריו, שלו. ולכן הוא מאוד פוחד להתחתן. הוא בשל לחלוטין. אבל יש משהו שתוקע אותו ומרחיק כל הזמן את החתונה מהעבודה שלו בחיים האלה, זה צריך טיפול. ללכת לטיפול, אצל אדם רציני, לשחרר את העבר ולהתקדם. היבט אחר של רווקות מאוחרת יכול להיות כתוצאה מזה שאדם מקשיב מדי לאווירה הכללית שסביבו. זה קורה למי שלא התחתן בישיבה. עלול לקרות. לא בהכרח. אדם בישיבה פה כולם מדברים דייטים, צוחקים, נו, 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 נו. אדם הגיע לאקדמיה, אומר, וואי, יש לי זמן, תן לי קודם ליהנות, אחרי זה אני אתחתן. הוא נהיה תל אביבי. לא, בלי לזלזל בתל אביבים, אנשים טובים. הכוונה, האווירה התרבותית הזאת, כי למה? עזוב אותך. מה אתה רוצה למות בגיל צעיר? תחיה, תהנה. מה, עשית כבר את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה? לפחות איזה 5 טרקים ב5 יבשות. לפחות איזה עניינים ודברים. טוב, זה כבר בעיה אחרת. כשאדם נספג מתוך חוסר חיבור נכון לתורה ולעצמו, לאווירה התרבותית הכללית. צריך להיזהר בדבר הזה. מישור שלישי של התמודדות ברווקות מאוחרת יכול לנבוע מפרפקציוניזם דתי. שאנחנו יודעים, זה אחת הבעיות היום. היום אנשים רוצים לא פחות משלמות. הוא רוצה שזה יתאים בול. בדיוק מה שאני מחפש. מה, למה חיכיתי עד עכשיו סתם? הלו אני פרח, מי תקטוף אותי בקלות? היא צריכה להשקיע. לא כל אחת יכולה לזכות בדבר הזה. אז הוא אומר, אני צריך שזה יהיה בול. מה שאני מחפש. בדיוק, שלא יהיה חסרונות, רק יתרונות, כאילו שהוא מושלם הוא בעצמו. שזה יהיה בדיוק. ועם אהבה פורחת, ועם ההתאהבות שבהתחלה, שצומחת לאהבה, וכל התכונות, והחלומות המשותפים, והכל, הוא רוצה לוודא שזה זיווג ראשון, שזה בת הכל, לא יודע מה. ואז הוא לא מתחתן. כי אין אחת כזאת, כי גם הוא לא כזה בעצמו. אז זה עוד דבר שיכול לקרות. שאנשים פוסלים על ימין ועל שמאל בשל הפרפקציוניזם. לא נותנים סיכוי אפילו לבנות. אני רואה את זה. בנות צדיקות. באמת. בנות טובות. צריך להיזהר מהדבר הזה. משלילת יתר. לא להיות חדים מדי. יש כאלה שמתהדרים בזה שהם חדים. אני פעם שתיים חותך. למה ככה? אולי לפעמים זה נכון. אבל אתה יודע, אולי לפעמים לא. תמונה לפעמים יכולה להטעות. לא צריך בתמונה שהיא תהיה, לא יודע מה, דוגמנית על. חמודה מינוס. באמת אני אומר. לא כולם פוטוגנים. תמונה, מי שמבקש, לא חייב לבקש. מי שרוצה, לבקש, בסדר, שיבקש, בסדר. חמודה מינוס. זה הקריטריון לדעתי. כל קריטריון אחר הוא לא נכון. אתה פוגש אותה, מדברים, צוחקים, פתאום אתה רואה חמודה פלוס. בסדר, לא מלכת היופי, חמודה פלוס, אבל היא מדהימה. וככל שאתה אוהב אותה יותר, היא עוד יותר יפה בעיניך. אז מה אתה צריך? איזה יפיופה שאין לה כלום בפנים, עזוב אותך. תמונה זה מסוכן. אני אומר חמודה מינוס. חבר שלי יצא עם מישהי, זה אני לא אשכח. חזר לחדר אחרי דייט ראשון, אמרו איך היה? הוא אומר חלום. אמרו מה? בלעות. אומר השם ישמור, השם ירחם עליי. הפצצה כימית, אי אפשר לראות. חוערת. אומר, תשמע, איך הביאו לי את הדבר הזה, הוא אומר. מה זה זה? איך לא ראיתי תמונה? התחיל להתעצבן. אמרו לו, החבר'ה, עזוב אותך, נו. אנחנו מכירים אותה, זה שהציע לו, אמר. זה יעלום, אין דברים כאלה בכדור הארץ. ודווקא הוא אמר, דווקא היא חמודה, לא מבין מה אתה רוצה. שכנע אותו ככה הרבה, שיחד אותו עם איזה לפה, לא יודע מה עשה לו. בסוף יצאו דייט שני. אמר, איך היה? אמר, שמע, דווקא חמודה קצת. התחתנו בסוף. לכן, אני לא חושב שהוא סיפר לה, לא אפשר לדעת, אולי כן. אז לכן צריך להיזהר עם הפרפקציוניזם הזה, צריך ללמוד להניח את הפרספקטיבה הנכונה על החסרונות שרואים בה. זה חשוב. הרבה פעמים אתה רואה חסרונות במשודכת. אתה ממש בחיסרון הזה, היא לא בשבילי. יכול להיות שהחיסרון הזה זה שטויות. מה נסגר איתך? תכיר עוד איזה 30. אתה תחזור אליה על 4. לצדיקה. על 4 אתה תחזור אליה. וזה קרה. וזה קורה כל הזמן הדברים האלה. לכן צריך ללמוד לתת משקל נכון לחסרונות שרואים על ידי התייעצות. עם בעלי ניסיון. אז זה החסם השלישי שאולי מגדיל את הרווקות המאוחרת. מה עוד? יש שאלות?
איך אני יודע כאילו מה זה השטויות האלה כאילו? כי זאת אומרת, אני חושב שכוסם עבור השטויות, או שאני יודע שזה באמת משהו אמיתי?
אתה צריך לדבר עם אנשים נשואים שיש להם ניסיון, שהם יודעים מה המשקל האמיתי של חסרונות כאלה או כאלה. צריך לבוא ולהתייעץ. כן? קשה לדעת לבד, לפעמים. צריך להתייעץ. מה עוד חברים? עוד שאלות? כן.
אתה יודע
אולי אם היה בעל טוב, אולי כשילדים, אני היה בטוח, שאני יכול לפחשש.
בדיוק, הפער נובע משם, אני כן באיזשהו מוכן להתחתן.
כשאתה, כן, אתה יודע, אתה אומר, בסדר, זה טבע העולם והכל, אבל אתה חושב שעוד עתים לזה, איך אתה מנהל את הספקות האלה?
תראה, קודם כל יכול להיות שזה מראה שאדם עוד לא סיים את בניית הזהות, את להגיע לשלמות קודם עם עצמו, בהכרת ערך עצמו וללמוד תורה וללמוד ולהתמודד עם הדברים שאני עוד לא מבוררים בתוכי. יכול להיות, לא מחייב, כן? יכול להיות שזה יושב על דברים שאדם ראה בבית, שבאמת בשל, בגללם הוא פוחד, הוא חושש. ולפעמים זה הכל סיפורי מעשיות, דמיונות, אין שום בעיה. לכן צריך לבוא ולהתייעץ ולראות את הסיפור האישי. לנסות ללמוד את הפחד ולהבין אם זה אמיתי או לא. אז צריך לבוא ולהתייעץ על הדבר הזה. לנסות לנתח ביחד, לראות אם יש בזה ממש. זה בהתייעצות אישית. מה עוד?
שאלה שהתקלתי בכמה פעמים במהלך דייטים שזה, אם נגיד עכשיו צורך העניין יוצא עם בחורה, נותן את הזמן, יוצא איתה בשש, שבע, שמונה פעמים צורך העניין, ועדיין לא מרגיש את החיבור שצריך להרגיש. לי כזה שכאילו, יש על מה לעבוד, כאילו. נגיד יוצא עם בחורה, אבל אני יודע שאין לי את הרצון להיפגש איתה עוד פעם, לא מתגעגע אליה, כאילו גם בשיחות פחות, כאילו. איך אני יודע
שנגיד
אחרי, נגיד, מספר
פגישות מסוים, דיברנו. כן, אז אם היית בשיעור על אהבה מול התאהבות, ואין בך את הטעות שמבקשת התאהבות מוגזמת בתחילת הדרך, ואתה מאוזן בתפיסה שלך, אז אין ספק שאחרי 6, 7, 8 פגישות, ואין שום צמאון להגיע לפגישה, געגוע מסוים, להיפגש, שמחה שהנה היום נפגשים, מתי נדבר שוב, זה מטיל סימן שאלה על החיבור, בשלב כזה. בגדול אני אומר, כן? לא, בסדר, אין בעיה, אם אין את זה, אז זה מטיל סימן שאלה, בשלב כזה. כן, כי אתה יודע, מדברים הרבה, מכירים, מתחילים להכיר כבר אחד את העומק של העולם של השני, השאלה אם זה דבר שאתה רוצה להתקשר בו, כלומר צריך להיות איזשהו משהו, שאדם שמח, הנה מדברים היום, מתי נדבר שוב, איזה כיף נפגשים היום, מתי ניפגש שוב. זה משהו שאמור להתעורר במהלך, לא יודע, שוב, זה אישי כזה, אבל חודש, חודשיים, שלוש, כאילו זה צריך לקרות מתישהו. טוב. חזק וברוך שנזכה בעזרת השם.